בדיוק בשעה הזו שמחלוקת קורח, כשהם באו ואמרו, אנחנו מבקשים לא להעיר, רוצים שלא להעיר, אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אם אני אתן לכם לא להעיר, על ידי החלטה שלכם, אתם מבינים עליה שלפעמים הקדוש ברוך הוא אומר להם לא להעיר, או אומר להם לא לפעול, כמו שמש בירח, שמש בגבעון דום ירח בעמק איילון, שהקדוש ברוך הוא עצר את מהלך השמש בירח ועצר את זה לרגע. אבל שם, כיוון שזה תלוי ברצון השם, הרשם הוא ש... אז זה ברור שזה רצון השם. אבל פה מה הם רוצים? הם רוצים שיתאפשר להם, כן? להביע מחאה על זה ש... יש שמשה רבינו מותקף על ידי קורח ועדתו, והם מבקשים שהקדוש ברוך הוא יאפשר להם את זה. מה הם בעצם באים ואומרים לקדוש ברוך הוא? כן? אנחנו רוצים שתאפשר לנו לבטא את הדבר הזה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אי אפשר לאפשר לכם את זה. זה בדיוק הנקודה. לכן הוא אומר כך, אם לא רצו להעיר בעת מחלוקת קורח, אז היה השינוי פתחון פה למינים לרדות, כי הם המנהיגים על פי עצמם. כי אז יבואו ויגידו, עלולה להתפתח תפיסה אצל המינים, כן? שהשמש והירח בוחרים להעיר, הם יכולים, ואז כביכול, באמת הגדול ברוך הוא כביכול מסר את ממשלת העולם שלו לשמש ולירח, הם יכולים לבחיר, לבחור להעיר או לא. אבל לא, כפי שאנחנו מכירים מן הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, זאת הייתה טעות דור אנוש. מה הייתה הטעות של דור אנוש? שחשבו שהקדוש ברוך הוא מסר ממשלתו לכוכבים, שהם ינהיגו את העולם, והוא כביכול עומד מן הצד. זאת הייתה הטעות שלהם. ולכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, איך אתם, בשביל שאתם רוצים לדאוג לכבודו של בשר אדם, ואתם רוצים שאני אאפשר לכם את הדבר הזה, בכבודי לא מחיתם, הרי פה ברגע שאני אאפשר לכם את זה, תהיה פגיעה אנושה בכבודי. כי אז יהיה אישור לכך שאתם באמת שולטים ביערה שלכם או לא. בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר אדם מחיתם, הנושא יחזיק הטעות ויהיה חילול כבודי. זאת אומרת, שהנקודה המרכזית כאן, הם לא בא אליהם בטענה למה לא מחיתם בעבר על זה שאנשים יחסים אליכם את הכוח. אלא הוא בא אליהם כרגע בטענה הזאת, אתם מבקשים עכשיו לא להעיר, שאני אאפשר לכם להעיר, אאפשר לכם לבטא את מחאתכם הרועשת, כן? הם מבקשים למחות על... אלבון או על כבודו של משה רבנו שנפגע. אתם רוצים שאני אאפשר לכם את זה. אבל בזה שאני מאפשר לכם, כך אומר להם הקדוש ברוך הוא, כן? בזה שאני מאפשר לכם למחות על כבודו של בשר ודם, כן? בזה אני בעצם מנציח את הפגיעה בכבוד שמיים. כי אם אני מאפשר לכם למחות על כבודו של בשר ודם, מה זה אומר? שהשמש והירח הם בחיריים. ואם הם בחיריים, פירושו של דבר, שכביכול הקדוש ברוך הוא מסר את ממשלתו להם. והנה, הנצחנו את הטעות של דור אנוש. ומרגע זה, אם אנשים ישבחו אתכם, אז תהיה להם סיבה טובה. אז בכבודי לא מחיתם. בכבוד שמיים מחיתם. בכבוד בשר ודם אתם מוחים. הנושא יחזיק טעות ויהיה חילול כבודי. ולכן כתוב, ובכל יום ויום מורה חיצים, כדי להראות, להגיד שבעצם זה שהשמש והירח מאירים כל הזמן, כן? זה מכוח החיצים, פירושו של דבר, שהם מוכרחים, שהם לא בני בחירה. אז מה שיש פה בעצם, כאן אנחנו מבינים שכשהם אמרו, אם אין אתה עושה את דין לבין אברהם, אין אנו מאירים, זה שאני מבין את זה, ונדמה לי שכך גם עולה, שבעצם פונים לקדוש ברוך הוא, כן? אנחנו רוצים למחות על כבודו של בן אברהם, כן? וכיוון שכך, אנחנו מבקשים שתאפשר לנו לא להעיר. הקדוש ברוך הוא ממאן, והוא יורה בהם חיצים. ולמה הוא יורה בהם חיצים? כדי להכריח אותם להעיר. והמדרש גם אומר, לא רק שהוא יורה בהם חיצים באותה שעה, כן? כי אז זה אומר שבדרך כלל הם בחירים, ועכשיו הם לא בחירים, נכון? לכן המדרש מדבר על זה שם, אלא בכל יום ויום מורה בהם חיצים. כל ההערה שלהם היא הערה הכרחית. ואז כמובן, מי מאיר בכל יום? המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא מאיר בכל יום, כי הוא מכריח אותם להאיר. הם מצד עצמם, אין להם בחירה. זו הנקודה שמודגשת כאן. אז הנקודה שבעצם, אני מסכם את הנקודה המרכזית, זאת שאלה שמעניינת, כי אני אזכיר אולי עוד, יש אחד המדרשים מספר לנו שכשאברהם אבינו היה מכניס אורחים, כן? אז כשהם היו רוצים להיפטר ממנו, היו אומרים לו תודה רבה, נכון? ברוך אברהם שאכלנו משלו, כן? והוא היה אומר להם, כך הוא קרא והודיע את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כן? פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואמר, לא משלי אכלתם, אלא משל שמיים אכלתם. אני ואתם נודה למי שנתן לנו, ברוך אלוקינו שאכלנו משלו. כך יש מדרש שאומר. אז לכאורה, אם זאת הנקודה, שתמיד צריך להודות רק לקדוש ברוך הוא, כי הוא זה שבאמת משפיע את שפע הטוב שלו, לכן בברכת המזון אנחנו מברכים, הזן את העולם כולו בטובו בחן וחסד וכו'. אבל הפלא הוא שבכל זאת בתוך ברכת המזון תקנו לנו הקדמונים, חזל תקנו לנו לברך את בעל הבית. אז יש פה בדבר הזה עצמו מתח מסוים, הלא לא משל בעל הבית אכלת, אלא משל קודש הבריך הוא אכלת. אז ברכת המזון עצמה המתח הזה יחסית נוח. למה? כי אנחנו קודם כל מייחסים את התזונה ואת המזון לקדוש ברוך הוא, הזן את העולם כולו בטובו בחן בחסד וכו', ומודים לו על כל המזון שהוא נותן. אז ודאי יש כאן הכרת הטוב. אבל חז"ל רצו לבטא גם את הכרת הטוב כלפי האדם, כלפי המארח. גם זה יש את הקדוש ברוך הוא שלוחים לו למקום, וכאן הוא מדגיש שיש לחלק בין שלוח בחירי לשלוח מוכרח. כן? שלוח שהוא מוכרח, אז הוא לא עושה משהו, הוא כגרזן ביד החוצה, לגרזן לא צריך להודות, לחוצה צריך להודות. אבל בני אדם ביותם בעלי בחירה, אז כן, הקדוש ברוך הוא במידה מסוימת נתן להם יכולת לבחור. ואם כך, אז אם האדם בחר לארח אותי או להיטיב עמי, צריך שתהיה לי הכרת הטוב כלפיו, ולכן יש חובה להודות. וחשוב להדגיש כאן את הנקודה הזאת. הרי לכאורה בזה שהקדוש ברוך הוא נותן ממשלה לאדם, גם כן יכולה להביא לידי טעות. אבל ברור לכם, כיוון שהאדם, ברור לכל האנושות שיכולתו של האדם היא מוגבלת. אדם יכול לעשות, לפעול דברים בעולם, אבל יכולתו מוגבלת. ולכן אין חשש, אין חשש אמיתי שיחסו איזה כוחות עליונים לאדם. השמש והירח בהיותם גרמי שמיים, שהם לא, האדם לא שולט עליהם ולא רואה את כל הווייתם, יכולים, כמו שאנחנו יודעים שבעולם, יחסו לשמש ולירח. אנשים משתחווים לשמש, ופניהם אל השמש, משתחווים לשמש, וחורם אליך לשם, כפי שהנביאים מדברים. בדיוק. אבל בני אדם, ברור הוא שגם בן אדם יכול לפעול דברים, כל אחד יודע שהבן אדם מעובד. לכן, באמת, האדם הוא הגורם היחיד, ולכן זה מה שאומר, המשך חומה אומר כמה מקומות בפירושו, וזה כבר נמצא גם אצל ראשונים, אבל אצלו זה בולט מאוד, שהצלם אלוקים שבאדם, מהו צלם אלוקים שבאדם? זה הבחירה חופשית. ואת היכולת של האדם לבחור ולהחליט, זה צלם אלוקים. כי יש שניים בעולם, בסך הכל, יש שניים, בכל העולם כולו, יש שניים שיכולים לבחור האם לעשות או לא לעשות. זה קודש הבריחו, זה אלוקים, והאדם שנברא בצלם אלוקים. והנה הוא לוקח עוד פסקה אחת, בואו נקווה שנספיק גם אותה, שממשיכה את הרעיון הזה. חולין פרק כמה גבי עובדה דגינה יחלוק ממך. מכירים את הסוגיה? בואו נזכיר לכם אותה בתמצית. שם כתוב שבהמתם של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה לאדם, צדיקים עצמם, לא כל שכן. כן? הם מצפרים שם על רבי פנחס בן יאיר. מה זה רבי פנחס בן יאיר? אומר את הגמרא, הבא כעזיל לפדיון שבויים, פגע בי בגיניי. אז בדרך הוא הלך לעסוק פדיון שבויים, בדרך הוא נהר חוסם אותו, חוסם את דרכו של הגיניי, זה שם הנהר שחוסם את דרכו של רבי פנחס בן יאיר. אמר לגיניי, חלוק לי ממך ואעבור בך, תן לי לעבור. אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קולך, לעשות פדיון שבויים, ואני הולך לעשות רצון קולי. גם אני עושה רצון קולי, הסרימה של הנחלים היא רצון הקדוש ברוך הוא. אתה ספק עושה ספק, אי אתה עושה. אתה הולך לעשות השתת לפדות שבויים. יכול להיות שתצליח, יכול להיות שלא תצליח. לא תלוי בך. אם הם הסכימו, אולי אין לך מספיק כסף, אולי לא תוכל לרצות אותה, כל מיני דברים. ואני ודאי עושה, כי כל מה שאני צריך לעשות צריך לזרום, אני אמשיך לזרום. אמר לי, אם אי אתה חולק ממך, אם אתה לא מפנה את עצמך מכאן, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. אני דרך שלא יעברו בך מים בכלל. כך אומר רבי פנחס בן יאיר לאותו נהר. לא נותר בכלל לנהר, אלא לעצור את מהלכו, הלק לי. נתן לו, יקשר לו לעבור. בוא נראה מה עושה עם זה המשך חוכמת בסיפור הזה. נראה. דכבר כתב הרמב"ן, דכל הפלאים שנתהוו בלא נבואה קודמת, לא נזכרו בפרשה. כמו נס דיוכבד, שיתכן לייחד זה אל מפער זר מזרות הטבע. מה שהוא אומר כאן בעצם, הרמב"ן בפרשת בראשית, כן, יש סיפור הרי יוכבד נולדה בין החומות, כן, לפי מדרש חז"ל. אז אם היא נולדה בין החומות, איך היא שורדת כל כך הרבה זמן עד סוף שנות השעבוד, כן, וכו'. אז אומר, אבל אומר לך דבר, כך אומר הרמב"ן בפירושו לבראשית, דבר שהוא אמת וברור בתורה, כי ניסים הנעשים על ידי נביא שהתנבא כן מתחילה, או מלאך הנגלה במלאכות השם, יזכירה מה כתוב. והנעשים מעליהם לעזור לצדיק ולהחליט רשע, לא יזכירם בתורה ובנביאים. טוב, זה עניין צדדי. עכשיו הוא אומר כך, והנה, בטעם שמשה היה השם יתברך מדבר עמו פה אל פה, ולא איבד אנושיותו כשאר הנביאים, ייתכן עוד, דהיה מפני שאם היה הנביא אומר על העתיד ויקוים, אז היו המון מפליגים אותו ומייחסים אותו לאלוקים, והיו בגדר עובדי האדם. והיה קלקול גדול מהתיקון. לכן היה בעת בו אליו הרוח כמשתגע, נופל ערום. שידעו שאנוש הוא חלוש ההרכבה, רק רוח אלוקים צלחה עליו. אומרם משה, הלא כל ישראל עמדו במעמד הר סיני, וראו כבוד השם יתברך, פנים בפנים דיבר עמהם, לכן כל זמן שדורו היה חי, לא היו עתידים להטעות במשה ולחושבו לאלוקים. כי הם הידעו סוד הנבואה ואיכותה הנוכחית, בראות כבוד השם ואת גודלו. אמנם לאחר מות הדור הזה לא היה יכול משה לחיות, כי חשש השם יתברך שמה יתאו בו ויחשבו לאלוקים. וזה דרוש עמוק. טוב, זה עדיין לא ניגש להסביר לנו את הסיפור של גינאי, אבל הוא אומר לנו כאן דבר מאוד מאוד מחודש באשר לנבואת משה. נבואת משה, כפי שקראנו פרשת בעלותך, כן? פנים אל פנים, כן? במראה ולא בחידות. תמונת השם מביא. ההבדל בין נבואת משה לנבואת כל הנביאים, בנבואת כל הנביאים, ברגע שבא אליהם הנבואה, הם מתפשטים מאישיותם, מאנושיותם, והם הופכים להיות משוגעים, או חולמים, או עוזים, הם לא בני אדם רגילים. כן? אומר המשך חוכמה, זה נועד כדי שאנשים שרואים את הנביא המתנבא, שלא יחסו לו איזה כוח, הנה, הוא קובע מה יקרה. לכן דווקא האדם בשעת הנבואה מתפשט, והוא נהיה חלש, מסכן, שאין לו יכולת בכלל לעמוד על רגליו. כדי להסביר, או כדי לבאר, שמדובר בעצם באיזו התגלות אלוקית שחלה עליו. לא כן במשה. משה לא היה זקוק לזה. למה? כי נבואתו של משה הוא חק כבר עם ועדה במעמד הר סיני, וגם בך, בעבור עדה העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולה. ובאותו רגע במעמד הר סיני, שם עם ישראל כולו הגיע למדרגת הנבואה, והכיר בכוחו של הקדוש ברוך הוא, כן? והכיר גם בנבואת משה, לכן לא יהיו יכולים לטעות לייחס אלוקות חלילה למשה. אבל כל זה רק דור יוצא המדבר. כי אלה עמדו תחת הר סיני וראו את הדברים האלה. בדור הבא כבר תהיה בעיה. לכן אומר משך חוכמה כאן, שימו לב היטב, עוד נימוק למה משה רבנו לא יכול לשרוד בדור הבא. כי הוא עלול להכשיל את העולם באמונה בעבודת האדם. פתאום התחילו לעבוד בני אדם. ואז בואו נגיע לסיפור של הנהר, או, לא, אז את הסיפור של הנהר אתם תמשכו לבד, תקראו את הפסקה, אנחנו כבר ב-33.